הפרשה פותחת, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוהים יתהלך נוח. יש לנו כלל בכל התורה כולה, שם של פרשה נקבע על פי המילה הראשונה בעלת משמעות. למשל, בראשית, לך לך, והרה אליו השם, והיו חיי שרה וכך הלאה. אז היה מתבקש שהפרשה שלנו תיקרא בשם תולדות. זה המילה הראשונה בעלת משמעות. ואם תגידו לי רגע רגע, עוד כמה שבועות נגיע לפרשת תולדות, נכון? שנגיע לפרשת תולדות עוד כמה שבועות, נקרא לפרשה פרשת יצחק. כי תולדות כבר קראנו, וכל הפרשה עוסקת ביצחק אבינו. אז השאלה הראשונה שאותה אני מבקש לשאול, מדוע שם הפרשה שלנו היא פרשת נוח ולא פרשת תולדות? כי הרי המילה תולדות קודמת למילה נוח, ושם של פרשה נקבע על פי המילה הראשונה בפרשה בעלת משמעות. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, דבר מאוד מעניין, מיציאת מצרים עד חורבן בית המקדש יש מצווה מהתורה לתת לכל חודש מספר, החודש הראשון, החודש החמישי, השביעי וכך הלאה, כדי שנזכור תמיד חמישי ליציאת מצרים, חמישי שביעי ליציאת מצרים, כמו היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, דרך כך זוכים את השבת, וכך היה עד חורבן הבית. בכל זאת מצאנו מספר פעמים שלמרות שיש מצווה מהתורה לא לתת שמות לחודשים, רק מספר, בכל זאת יש שם לחודש. בין הדוגמאות לכך, החודש ששלמה המלך התחיל לבנות את בית המקדש, נאמר במלכים א' פרק ו', בשנה הרביעית יוסד בית השם בירח זיו. שלמה מתחיל לבנות את בית המקדש בחודש זיו. למה שלמה המלך לא שומר את החיוב לתת מספר ולא שם? כי המשמעות של המילה זיו זה אור שבא מתוך הטבע. אנחנו אומרים כל יום מלוך על הארץ כבודו בהובה לציון, והתרגום לארמית מליה כל ארה זיו עיקרי. זיו זה אור שבא מתוך הטבע. בשבת אומרת הגמרא בראש השנה בדף למד א', מה היה שיר הלוויים על קורבן מוסף? שירת האזינו, שמחלקים אותם לחלקים שונים, כאשר האות הראשונה בכל חלק, מחברים את האותיות הראשונות של כל חלק, יוצר את המילים עזיב לך, דהיינו, היי, האזינו השמיים וארץ, זין, זכור ימות עולם, יוד, ירכיבי על במותי ארץ וכך הלאה. כי שבת זה אור שבא מתוך הטבע. כי קרן אור פני משה, אומר המהרש"א, מה זה קרן אור פני משה? יש לו פנים כמו כל אדם, אבל היה איזה אור שבא מתוך הפנים. זה נקרא אור שבא מתוך הטבע. אומר שלמה, המטרה של בית המקדש, שכל יהודי שיגיע לשם, יוכל לראות את אורו של הקדוש ברוך הוא, בא מתוך הטבע. כידוע, כל הניסים שהיו במקדש, יורד גשם, אש המערכה נשארת, רוח, עמוד העשן עולה ישר וכך הלאה. אומר שלמה, זה המטרה, שיהודי יראה אור מתוך הטבע, ייקח את זה אותו הביתה. בית המקדש נחנך בירח האיתנים, איתנות, חוזק, דהיינו תשרי. בכל זאת, יש עוד חודש שהנביא נותן לו שם ולא מספר, למרות שצריך לתת מספר לחודשים. זה סיום בית המקדש. נאמר, ובשנה ה-11, בירח בול, הוא החודש השמיני, כילה הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנה הוא 7 שנים. שלמה בונה את בית המקדש 7 שנים. תחילת הבנייה בירח זיו, החודש השני שזה אייר. סוף הבנייה הוא בחודש השמיני, שזה חשוון, שנקרא בנביא ירח בול. למה הוא נקרא ירח בול? על שם המבול. כי מאז שבורא עולם נשבע יותר לא יהיה מבול על הארץ, נאמר במדרש, ביאלקוט שמעוני שם, במלכים, כל שנה היו 40 ימים של מבול במקומות שונים בעולם. פלאדינג, מבול אמיתי, במקומות שונים בעולם. אנחנו הרבה פעמים גם בסלנג אומרים, שיורד גשם שוטף, מבול. שלמה בנה את בית המקדש, אמר ריבונו של עולם, בניתי לכבודך בית מקדש, בקשה אחת לי אליך, שיותר לא יהיו 40 יום של גשמים חזקים במקומות שונים בעולם. המם של מבול, תוריד את המם, תוריד את ה-40 יום האלה. ולכן הוא קרא לחודש הזה ירח בול. מה שנוגע לנו להיום, רואים מפורש שקיים קשר בין בניין בית המקדש למבול. בזכות בית המקדש, בורא עולם בקשה אחת, אומר שלמה, שיותר לא יהיו 40 ימי מבול על הארץ, במקומות שונים. ובורא עולם קיבל את הבקשה, ואין יותר 40 יום של מבול על הארץ. ומעניין, נלך קצת הלאה. אז מה קרה? מה קרה? בית המקדש נגמר בירח בול בחודש חשוון. מתי הייתה חנוכת בית המקדש? בחודש תשרי. זאת אומרת, 11 חודש אחר כך. ירח האיתנים. בא חודש חשוון ואמר לבורא עולם, יצא והמקדש נגמר בחודש שלי, למה חנוכת הבית של המקדש היא לא בחשבן? למה דחית את זה לעוד 11 חודש אחר כך? ענה הקדוש ברוך הוא, כל זה במדרש, אין לך מה לדאוג, תקבלי בחזרה את מה שמגיע לך בברכה גדולה, אומר הקדוש ברוך הוא לחודש חשבן. אין לך מה לדאוג. ומה פירוש? הבית הראשון נחנך, מתי? בתשרי. שחזרו החשמונאים לבית המקדש ותיארו את ההיכל, וחזרה מלכות לישראל למעלה מ-200 שנה, כדברי הרמב"ם בהלכות חנוכה. מתי חנכו אותו? באיזה חודש? כסלו. אומר הקדוש ברוך הוא לחודש חשוון, את הבית השלישי יחנכו בחודש חשוון. היו צריכים את הראשון, אבל הראשון נדחה לתשרי, הבית השלישי יחנכו אותו בחשוון, הלוואי אולי בזו השנה. אז הנה לנו, אנחנו רואים קשר שקיים בין המקדש לחודש שבו היה המבול. הבית הראשון נגמר בחודש שבו היה המבול, ועל ידי הבית נעצרו 40 יום של גשמים שוטפים. הבית השלישי יחנכו אותו בחודש שבו היה המבול. שאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין המבול לבית המקדש? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית, כשהתיבה נחה, אחרי שפסקו הגשמים, נאמר ותנח התיבה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש, על ערי ערערת. התיבה נחה בחודש השביעי, על ערי ערערת. דהיינו בחודשים שלנו זה תשרי. מה אכפת לי שהטבע נח על הרי הררת? הרי נוח נשאר בטבע אחר כך עוד כמה חודשים טובים. כי המים עדיין לא ירדו. לא ראו את האדמה, ראשי הערים נראו, אז הטבע נחה. לקחו עוד כמה חודשים, עוד הוא שולח את העורב, את היונה, ועוד פעם את היונה. ואחר כך פעם שלישית, היה חשוב לציין מתי נוח יוצא מהטבע. שאלתנו השלישית, מה ראתה התורה לציין? את התאריך המדויק, מתי נחה התיבה על הרי הררת. מה זה כל כך חשוב? ושאלה רביעית ואחרונה, אנחנו אף פעם לא מוסיפים יותר מ4 שאלות, בדרך כלל 2-3 שאלות, אבל לא עוברים את השאלות של ליל הסדר, ארבע קושיות, אז מקסימום ארבע. והשאלה הרביעית זה ההפטרה של השבת. ההפטרה של השבת בנויה מההפטרות של הקיץ, של הפטרות הנחמה. החלק הראשון, עשרה פסוקים הראשונים, רוני הקרא לו ילד הפצחי רינה וצהלי וכולי, זוהי הפטרה שקשורה לפרשה, כי נאמר בה, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ, כי נשבעתי מקצוף עלייך ומגרור בך. זה מתחבר, אבל יש עוד חלק שבני אשכנז מוסיפים. לא נוסח ספרד ולא בני ספרד. ממש בהמשך של הפסוקים, אני הסוערה לא נוחמה. עוד הפטרה של הקיץ. השאלתנו הרביעית, מה נאמר בחלק הזה? אני הסוערה לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, והסדיתיך בספירים, שמתי קדקות שמשותייך, וכל שערייך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חפץ. זאת אומרת, מדובר פה על אבנים, שאיתם ברו העולם מבנה את ירושלים. מה זה קשור? איך זה מתחבר לפרשת נוח? תמיד ההפטרה היא מעין הפרשה. איך זה מתחבר? מדוע לא נוהגים כבני ספרד ואנשי ספרד, שלא אומרים את החלק הזה? ההפטרה של השבת, למנהגם, קצרה ביותר, עשרה פסוקים. אלה הם השאלות, שבהם אנחנו מבקשים לעסוק היום. בדרך השאלות האלה נראה פה דבר מדהים, מדהים, בפרשת נוח, איך זה מתחבר אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, מדוע שם הפרשה נוח ולא תולדות? הרי המילה תולדות היא השם הראשון בעל משמעות, וככה נוהגים בכל הפרשות. שאלה שנייה, מה הקשר בין המבול לבית המקדש, כפי שראינו, בזכות המקדש, בעול המצר 40 יום של גשמים עזים בכל העולם, בית שלישי, יחנכו אותו בחודש שבו היה המבול, מה זה קשור? שאלה שלישית, מה חשוב לציין שהתיבה נחה על הרי הררת? הרי מאז עוד היו הרבה חודשים, עד שנוח יצא מהתיבה, חשוב לציין מתי הוא יוצא? שאלה רביעית והאחרונה, מדוע מצפים שתי הפטרות של השבת ביחד? את ההפטרה של רוני הקרא, לא ילד הפצחי רינה, שקשור אלינו, יש הבטחה שיותר להם הבול, זה הפטרת כי תצא בקיץ, ואני הסוערה לא נוחמה, זה הפטרת פרשת ראה של שם עדי נחמתה. זה לא קשור בכלל לפרשה. זה אבנים שאיתם בעולם מבנה את ירושלים. איך זה מתחבר? מה זה קשור? אלה הם השאלות. אז בואו נלך לאט לאט, ותראו פה באמת דבר, עולם הבא בעולם הזה. ממש דברים נפלאים שחזם מלמדים אותנו. נפלאים ביותר. ונפתח את הדברים כך. נאמר בפרשה, אומר בורא עולם, ואני, אינני, מביא את המבול מים על הארץ, לשחט כל בשר, אשר בו רוח אלוקים מתחת השמיים, כל אשר בארץ יגבע. בורא עולם אומר, אני אינני. רגע, מה זה אני? אני זה אני. מה זה אינני? זה גם כן אני. מה כיף על הלשון הזאת? אני אינני, מביא מבול על הארץ לשחט כל בשר אשר רוח חיים מתחת השמיים? מה הכיף על הלשון הזה? אומר רשי, אני אינני מביא. אינני מוכן להסכים עם אותם המלאכים שזרזו אותי ואמרו לי, אל תברא את האדם. מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. היו מלאכים שאמרו יברא, היו מלאכים שאמרו אל יברא. והיו כאלה אמרו לי, לא כדאי לך בעולם, אתה תתאכזב, אתה תצטער, אתה תתחרט על זה, אל תברא את האדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להסכים איתם. הנני, מסכים איתם. טעיתי, הם צדקו. לא הייתי צריך לברוא את האדם. כך כותב רשי. בא הרמב"ן ושואל, רשי, נכון, הבאת את זה בשם מדרש רבה. אני לא מבין. הרי בורא עולם אמר שהוא הולך לשחט כל בשר על הארץ. כל אשר רוח בו, בהמות, חיות, הכל. זה לא נכון? זה לא קרה? הרבה בהמות וחיות ועופות נכנסו לטבע? נוח ואשתו בניו ולישי בניו. אז בורא עולם לא ישחית את כל היקום? אז איך בורא עולם אומר, אני מסכים איתם, טעיתי, אני הולך להרוס את הכל, להחזיר לתוהו ובוהו? זה לא קרה, זה לא היה כך, זה לא היה. שאלה חזקה ביותר. התשובה היא, בואו נראה את התיבה. אורך התיבה 300 אמה, 150 מטר. אורך התיבה 150 מטר. גובה התיבה 50 אמה, 25, 30 אמה, 15 מטר. רוחב התיבה 50 אמה, 25 מטר. זה התיבה. שני רחובות. איך נוח הצליח להכניס לכזאת תיבה כל כך הרבה בעלי חיים? איך הוא הצליח להכניס כל כך הרבה בעלי חיים לתיבה? זה לא נתפס בכלל. לא נתפס. איך הוא עושה דבר כזה? איך זה מחזיק מעמד? לא מובן בכלל, בכלל. אומר על זה הרמב"ן, אפילו אם, ואוכל, אפילו אם היו לנוח 100 תיבות, לא היה מספיק האוכל לכולם. לא היה מספיק מקום להכניס את כל בעלי החיים לשם. והנה יצטרך להביא מכולם שיולדו כמותם, וכאשר תאסוף לכולם המאכל אשר יאכל לשנה תמימה, לא תכיל אותם התיבה. התיבה לא תכיל אותם. זה לא נתפס. ולא עשר כיוצא בה ועוד. אלא הוא נס מחזיק מועט את המרובה. נס מחזיק מועט את המרובה. זה התיבה. אבל זה לא רק זה שמחזיק מעט את המרובה. איך יכולים בתיבה הזאת להיות עריות וטייגרים ונמרים ביחד עם כבשים ועיזים? היו טורפים אותם שנה שלמה. איזה מחיצות עשה נוח ביניהם בכזאת תיבה קטנה? כל אחד היה באיזה קפסולה אחרת, אז איך זה עבד שהם לא אכלו אחד את השני? אומר על זה הרד"ק, איך היה בתחילת הבריאה שכל החיות היו ביחד? איך יהיה בגאולה העתידה וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפי ומרי יחדה ונער קטון נוהג בהם? איך זה יהיה? התוואים השתנו והם לא יטרפו יותר. אומר הרד"ק וזה לשונו על הפסוק הזה בישעיהו י' א' וגר זאב עם כבש, כי בימות המשיח התחלפו טבעי החיות והבהמות וישוב למה שהיה בתחילת הבריאה, ובתיבת נוח. ובתיבת נוח. לכן הם לא טרפו אחד את השני. זאת אומרת, תיבת נוח היא בעצם מיני, מיני בית המקדש. כי זה המקום שעומדים צפופים, משתחווים רווחים. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. ולעוד איזה משפט, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שלוש שלומות הן, שלוש סוגים של שלום, שלום נהר, שלום ציפור ושלום גדרה. מה זה שלום נהר? כל הנחלים מתאספים, מתחברים לנהרות, וכל הנהרות הולכים אל הים הגדול. בשפה שלנו, כינוס של רופאים, עורכי דין, אנשי עסקים, מטרת הכינוס, כל אחד מעשיר את השני, ומשדרגים את המקצוע, באים עם רעיונות חדשות, עם המצאות חדשות, זה נקרא שלום נהר. כל הנהרות, המים בוט, כל מקום זה אותו דבר, הם מתכנסים ביחד, זה מקבל עוצמה גדולה יותר. שלום ציפור, הציפורים נודדות, בחורף, למקום חם יותר. מתחיל חורף במקום אחר, חוזרות בחזרה. בשפה שלנו, עולים על מטוס, 300 איש, אף אחד לא מכיר את השני, מה המשותף? כולם צריכים להגיע לאותה מטרה, לאותו מקום שלשם הם טסים. זה נקרא שלום ציפור. שלום גדרה, מכניסים לתוך הגדרה כל מיני ירקות, פירות, בשר, צ'ולנט, שלם, גריסים ואורז ומה שרק רוצים. מה יוצא בסוף? ריח נפלא וטעם מצוין. צ'ולנט יוצא מן הכלל. זה נקרא שלום גדרה. מה היה בתיבה? שלום ציפור או שלום גדרה? ודאי שבגדרה היה, בתיבה היה שלום גדרה, עריות נמרים וטייגרים ועופות וחיות ונוח ואשתו, הילדים וחתנים וקלות, כולם, זה שלום גדרה. זאת אומרת, התיבה עניינה שלמרות שיש מרכיבים שונים אחד מהשני, אבל חיים אחד ליד השני. שונים אחד מהשני, אבל חיים אחד ליד השני. זה שלום גדרה. ועומדים צפופים על פניו. איך אפשר? זה היה נס כמו במקדש. אז התיבה בעצם זה מיני בית המקדש. ולכן מעניין על הפסוק בתהילים, שכולם מכירים בעל פה ממזמור שיר ליום השבת, שתולים בבית השם. זה נוח ששתלו הקדוש ברוך הוא בתיבה, היה ילקוט שמעוני שם. בחצרות אלוקינו יפריחו, ויולד נוח שלושה בנים, איתם נכנס לתיבה. ואם זה לא מספיק, מורי ורבותיי, בסוף כל פרשה, ודאי שמתם לב לזה הרבה פעמים, יש מספר המילים, מספר הפסוקים, סליחה, מספר הפסוקים, ותמיד יש סימן, איזה גימטריה שקשורה לזה. מעניין, תמיד הגימטריה, אם זה שם, תמיד זה מהתנך. אז מעניין בפרשה שלנו, תסתכלו, תראו, נוח, 153 פסוקים, קופנון ג', והסימן בצלל. מי היה בצלל? זה שבנה את המשכן. כי התיבה היא בעצם מיני בית המקדש. ולכן, בא מלבין, אומר לנו דבר נפלא. אם יש לכם עת לידכם, כמה זה נפלא יהיה. אנחנו יודעים, אומרים כל פעם בערבית, ופרוס עלינו סוכת שלומך, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. מה פירוש המילה ופרוס עלינו סוכת שלומך? בהבנה פשוטה, אומרים את זה כל יום. למה אנחנו מתכוונים? ופרוס עלינו סוכת שלומך. סוכת, הכוונה היא שכינה. שהשכינה תהיה פרוסה עלינו. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. סוכה זה שכינה. מסביר את זה המלבין בצורה נפלאה ביותר. בפרשה שלנו. וזה אשר תעשה את התיבה. פסוק תדבב. מיד בהתחלה. הוא אומר כך. אם אפשר להעמיד מול העיניים, או לכתוב אם זה אפשרי, אנחנו כל פעם שאומרים ברכה, אומרים ברוך אתה, והשם הוא שם עדנות. א' ד' ואחר כך נון י'. אבל מה כתוב? י' ואחר כך א', אחר כך ו' ואחר כך א'. בואו נעמיד י' מתחתיו A, אחר כך ו' ואחר כך A, שם הוויה. במקביל, נכתוב שם עדנות, א', ד', אחר כך נ', אחר כך י'. אז בואו נראה, י' של שם הוויה, מול א' של עדנות. 1 כפול 10, כמה זה? 10. י' A של שם הוויה, י' K, וד' של שם עדנות של ד', 5 פעמים 4, 4 כפול 5, 20. 10 ו-20 ביחד זה 30. שם הוויה יוד קי וו, וו, בשם עדנות המקביל זה נון, 6 פעמים 50 זה 300. יוד קי וו קי, ה-A האחרונה של שם הוויה, המקביל שלה זה יוד, של שם עדנות א' ד' אחר כך נון יוד, 5 פעמים 10 זה 50. אז מה קיבלנו? 10, 20 זה 30, 350. 300 ועוד 50, זה המידות של התיבה. 30 אמה גובה התיבה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחב התיבה. עכשיו תראו דבר נפלא. שם הוויה זה 26, י' כבב כ-26. שם עדנות זה 65, אומר המלבין. 65 ו-26 ביחד 91, שזה הערך המספרי של המילה סוכה. אז התיבה בעצם זה סוכה, ופרוס עלינו סוכה, יש שם שכינה ששומרת עלינו. לכן, באה התורה ואומרת לנו שהתיבה נחה על הרי הררת. וזה נאמר בכוונה. שאלו למה? מה זה חשוב? נוח הרי נשאר בתיבה עוד כמה חודשים. נפלא. התיבה, נוח שולח את העורב, העורב חוזר, היונה חוזרת, פעם שנייה חוזרת, ועלה זית תרב בפיה. עלה זית תרב בפיה, איפה היא מצאה עלה זית? היה טורנדו, צונמו, צונמי, העולם נמחק. אין עולם. אין. נאמר בחזל. מאיכן הביאה אותו? רבי לוי אמר, מער המשחה. ער הזיתים. למה דלוטפת ער עד ישראל במבולה? המבול חיסל את העולם. עקר אותו לגמרי, אבל בארץ ישראל, הגשמים שהתפזרו בכל העולם, חיסו את כל ארץ ישראל. מבול עצמו, רוחות הזאת, לא היה בארץ ישראל. המים פשוט חיסו את כל היקום כולו. אבל בארץ ישראל לא נערה שום דבר, הכל כוסה. ירדו המים, כמובן לבתים כבר אין ערך, כי הכל מלאים במים, אבל ראשי האילנות נראו. היונה אף המערי הררת, אחד הערים הגבוהים בטורקיה. היא מגיעה עד הר הזיתים, מביאה לו עלי זית. מביאה לו עלי זית ואומרת לו, נוח, אתה עכשיו יוצא מהטבעה. אתה רואה מאיפה אתה נמצא? את הכיוון שאליו אתה צריך להגיע להר המשחה. אם תגיע להר המשחה, להר הזיתים, שני צעדים אתה בהר הבית. אתה במקום היצירה של העולם. התפקיד שלך לקחת עולם חדש, שאתה בונה אותו. כמה זמן שזה ייקח לך? זה הכיוון. גם שתהיה בעמק או בוודי, אל תתבלבל, תמשיך ללכת. לשם אתה צריך להגיע. תהפוך את המיני בית המקדש שהיית בו עכשיו, התיבה, לבית המקדש המושלם בהר מרום הרים בירושלים. לשם אתה צריך להגיע. אבל מה קרה עם נוח? נוח, כלום. חי 300 שנה אחרי המבול. אין עליו מילה בתורה. לוקח את העולם לכיוון אחר, את הדורות הבאים לכיוון אחר. כתוב באבן עזרא, הוא היה בן בונה מגדל בבל, כן? זאת אומרת, הפרשה שלנו לא יכולה להיקרא בשם תולדות. למה? למרות שזו המילה הראשונה בעלת משמעות בפרשה, בפסוק הראשון. למה? כי התולדות של נוח לא הולכו לכיוון שצריכם, לשם צריכים להגיע. ללכת להגיע לביתי בתפילה, להר מרום הרים. לכן קוראים לפרשה נוח. איפה נקרא לפרשה בשם תולדות? אוהו, אלה תולדות יצחק, בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, ואחר כך יעקב, והשבטים ושבעים נפש, ועם ישראל במצרים. הנה, פה יש תולדות, שהם כולם מכוונים לאותה מטרה. נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל מפחד מדרך ארוכה, מתקדמים. ומי כמו הדור שלנו רואה איך בורא עולם עוזר לנו להתקדם, תמיד, בכל מה שקורה בארץ, ברוך השם, ההתפתחות, הכל בצורה מדהימה. אז לכן הפרשה תהיה נוח, לא תולדות, כי התולדות של נוח לא הלכו לך שצריכים להגיע, ולא העבירו את זה לדורות הבאים. כי זאת הייתה המטרה. לצאת מהטבעה הקטנה ולהמשיך הלאה, להגיע לבית הגדול, לבית המקדש הגדול. לכן, עכשיו מבינים גם את ההפטרה של השבת לבני האשכנז. מה עוסק את ההפטרה? אמרנו, החלק הראשון בורא עולם נשבע, יותר לא יהיה מבול בעולם. אמת. זה חשוב לפרשה. אבל יש הרי עוד חלק, החלק השני. אני אעשור על הנוחם, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, הסדתיך בספירים, שמתי קדקות שמשותייך וכו'. מה זה? זה האבנים שאיתם בורא עולם יבנה את ירושלים והמקדש. כי הרי יחנכו את המקדש בירח בול. אז לכן זה קשור לא רק לזכור את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא שיותר לא ימבול על הארץ, אלא שנגיע עם הבטחה נוספת לירושלים. זה יהיה הגאולה העתידה. זה יהיה התיקון למה שנוח היה צריך לעשות. כי לצאת מהטבעה זה להגיע לבית השם הגדול. אם כך, נלך הלאה. כמה זה נפלא. איך עושים את זה? איך עושים את זה? אז תראו דבר מאוד מעניין. פעמיים מצאנו בתורה על כאלה שחיו בטבעה. פעם ראשונה, נוח. כמובן, אשתו, בניו, ילדיו, כלותיו. פעם שנייה, משה רבינו. גם הוא היה בטבעה. רק יש הבדל גדול. נוח יוצא מהטבע רק בציווי האלוקי. וידבר אלוקים אל נוח לאמור, צא מן הטבע. נוח חי חיים של תיבה. תיבה זה לא רק מקום שנוח היה בו, זה מושג. הוא סגור בעולם שלו. לפני המבול, לא עורר את אנשי דורו לתשובה. אחרי המבול, לא שומעים ממנו מילה. מילה לא שומעים ממנו בתורה. 300 שנה הוא חי. היציאה מהתיבה הייתה דרך קריאה אלוקית, ודבר אלוקים אל נוח, למור צא מן התיבה. שרבינו היה בתיבה בסוף, משם הוא נכנס לתיבה אחרת, לבית פרו, זה גם תיבה, הוא חי באיזה בועה, 20 שנה, 40 שנה, שתי שיטות בחזל, באיזה גיל הוא עזב את הארמון וברח, אבל מה הוא עושה? מה אומרת התורה עליו? ויהי בימים ההם, ויגדל משה וייצא אל אחיו. הייתה לו קריאה פנימית, צריכים לצאת מהתיבה. ויער בסליב אותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי, ויער ואיפה כובע כובע, ויער כהניש, הציל את העברי מהמצרי. משה רבינו יוצא מהתיבה, ומציל את העברי. הוא יוצא ומציל. ולכן תראו כמה זה נפלא, נתבונן, הרי זה ממש פקודי השם משרים ושמחי לב. אומרת הגמרא בזבחים בדף קופתת זין, אומרת הגמרא שבשעה שקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה בהר סיני, באו אומות העולם לבלעם הרשע, אמרו לו פחד פחדים, שם המבול בא לעולם. אמר להם אין מה לדאוג, השם למבול ישב, אז מה הפחד הנורא הזה? השם עוז לעמו ייתן, בורא עולם נותן תורה לעם ישראל. פתחו כולם ואמרו השם מברך את עמו בשלום. שומעים מה כתוב כאן? אנחנו מקבלים תורה, והעולם חושב שבא מבול. דהיינו, ההפך של תורה זה מבול. אז אם דור המבול הגיע לכזה שפל, זאת אומרת, היה לו פוטנציאל להיות דור מקבלי התורה, כהפך של מבול זה תורה. אז אם דור המבול היה לו פוטנציאל לקבל תורה, משה רבנו צריך להיות שם. לפחות באופן פוטנציאלי. איפה משה רבנו נמצא שם? אומרת הגמרא בחולין דף קלט, משה מן התורה מניין? איפה משה רבינו רמוז? בתורה. מה זאת אומרת? מה רמוז? כתוב בספר שמות איפה שהוא נולד. לא לא, איפה השורש שלו? סוף בראשית לפני המבול, בשגם הוא הבשר, והיו ימיו 120 שנה. אומר רש"י, בשגם גימטריה משה, והיו ימיו 120 שנה. אם דור המבול הוא דור פוטנציאלי לקבל תורה, משה רבנו בפוטנציה נמצא שם. לכן, לאוזן שומעת, למה קוראים לו משה? כי מן המים משיתיו. איזה מים? מהמים של המבול. הוא היה צריך להגיע אז לעולם, רק לא היה למי לתת תורה, בור עולם חיכה עם נשמתו למעלה. וכשיש עם שמוכן לקבל, משה רבנו יורד. אז בפוטנציה כבר משה היה שם. אבל מי שהיה שם בפועל היה נוח, שהקריאה האלוקית צא מן התיבה נאמרה לו. למשה לא צריך להגיד את זה. ויצא אל אחיו, ויער בסבלותם, ויער איש מצרי מכה איש עברי, ויצילו מידו. זה משה שהשתמש עם הכוח הגדול שלו, של התיבה. מה זה תיבה? תיבה זה גם מילה. המילה נרדפת למילה זה תיבה, ראשי תיבות. מה היו המידות של התיבה? 30 אמה גובה, למד. 300 אמה אורך, שין. 50 אמה רוחב, נון, לשון. מידות התיבה יוצרות את המילה לשון. נוח לא ישתמש עם הלשון הזאת לאנשי דורו ולא לבנות עולם חדש. שהכל תחת ידו, הוא מנהל את העולם, הוא לא ישתמש בזה. מי כן ישתמש בזה? משה רבינו. הוא היה הדבר הראשון שלנו. מנהיג נקרא דבר, דבר אחד לדור ולא שני דברים. המנהיג הראשון היה משה רבינו. זה משה רבינו שהתורה חותמת ואומרת עליו, אלה הדברים אשר דיבר משה. זה משה רבנו שמלמד אותנו בשיא השיעבוד, שלב אחרי שלב איך יוצאים, וכשיוצאים איך קוראים ליום שיצאנו, ולחג שבא בעקבות היציאה, פסח, יודעים איך לדבר, והולכים למדבר, כי מדבר ומדבר זה אותו, אותם אותיות, שאלה איפה שמים את הניקוד, את הדגש, להפוך מדבר ליישוב, זה משה רבנו מלמד אותנו, הכוח של הדיבור, ליצור לשון שמחברת, שונים זה מזה, אבל חיים זה ליד זה, זה הכוח הגדול, זה העוצמה הגדולה שלנו, זה היכולת, לכל אחד יש תמיד את הקריאה הפנימית, בשלבים שונים בחיים, צא מן הטבע, עוברים שלב, הולכים עם מה שצוברים, להעניק הלאה, הלאה, ממשיכים, זה הצא מן הטבע, זה הכוח הגדול, הדיבור, ודיבור כזה, שיוצר טבע כזאת, מציל אותנו מכל מיני מבולים שונים, רק תראו, לפני 80-90 שנה, לראות בכל ספרי ההיסטוריה, איזה מחלוקות היו, נוראים, כתוצאה דברים קשים קורים, אנחנו נמצאים בזמן, שרק בורא העולם רוצה מאיתנו דבר אחד, את העוצמה של הדיבור, שיש לנו, ננתב אותה באופן כזה שזה ייצור תיבה ועוד תיבה. איך כתוב שמה? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. מה פירוש? כשם שלא מפריע לי הפרצוף של כל אחד, ולאף אחד לא מפריע הפרצוף שלי. כל אחד והפנים שלו. כך דעותיהם שונות. שכל אחד יש לו את הדעה שלו, את הכיוון שלו, לא מסכים עם כל דבר, לא צריך להסכים עם כל דבר, אבל אפשר לחיות אחד ליד השני, את הכוח הזה של הדיבור, להשתמש איתו, דיבור רך, משיב חימה, משיב כעס, וניקח את הדברים בצורה הזאת, בפרשה שבה אנחנו עסוקים, בבניית התיבה, יש תיבה של אז, יש את התיבה של היום. ועולם מבטיח שלא יהיה מבול של מים, אבל רחמנא ליצלן יכולים להיות מבולים אחרים. וכלל הוא, התיבה היא השומרת. ונלך בעקבות משה שיצא מהתיבה, והלך אל אחיו, וירא בסבלותם, ועזר ומסייע, אז, בונים אומה. נראה את הדברים באמת באופן הזה, אז בסייעת הדשמיה, נזכה, עוד בזו השנה, עוד בחודש הזה, שבו עולם הבטיח לחודש חשבן, הבית השלישי יבנה בחודש הזה. אנחנו כבר יודעים, כבר עברנו את ערי הררת, כבר הגענו קרוב כמה שאפשר. עכשיו בורא עולם רוצה מאיתנו רק את הביחד. קח את הביחד הזה איתנו, בסייעת הדשמיה, נחזק את זה, אז נזכה באמת שההפטרות שתיהם יתקיימו, האבנים שאיתם בונים את ירושלים. נזכה באמת להראות לכל העולם כולו, יראו איך התולדות שלנו הם התולדות, שדור אחר דור מחוברים לשרשרת אחת גדולה. ונזכה באמת, וזו השנה, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר, ונזכה לברכה, לבריאות, לחורף עם הרבה הרבה סייעתא דשמיא, וביחד עם האהבה והשמחה של כולנו איש עם רעהו, וזו השנה נזכה שימלאו כל משאלות ליבנו לטובה, מתוך בריאות, ברכה ושמחה.